הנושא היום, הנושא המרכזי היום יהיה אדם מועד לעולם. עד כמה והאם באמת אדם מועד לעולם? כפי שהגדרנו גם בשיעור שעבר, עיקר המטרה של השיעור הוא להיפגש באמת עם הסוגיות המרכזיות בגמרות ובפוסקים שנוגעים לעניינים מעשיים. כמובן שלעניין הלכה למעשה תמיד צריך להתיישב עוד בדבר. המקרה הראשון, מקרה שבעצם שאלה שהגיעה לנו בדרך האתר ישיבה, אדם הגיע לחדר שלו בפנימיה, בחור ישיבה, מגיע לחדר, פתאום הוא רואה שם אורגן מונח על השולחן בפנימיה, זה מאוד הפריע לו, הוא רצה לקפל אותו, קיפל אותו בזהירות, והחזיר אותו לחדר של החבר. עד כאן הכל טוב ויפה. אבל אחר כך, מה מתברר? האורגן הזה כבר עבר פעם טיפול, התקלקל פעם, תקנו אותו, הוא היה מאוד רגיש. אז למרות שהוא טיפל בו בזהירות, קיפל את כל החוטים בזהירות, יש שם איזה משהו שהתקלקל. והשאלה היא אם הוא צריך לשלם. יותר מזה, אחרי זה מתברר, שאותו בעל האורגן ביקש מחבר חדר אחר שישים אצלו, שביקש ממנו רשות עד הערב, אני משאיר אצלך את האורגן, אחר כך אני לוקח את האורגן. האם באמת היה מותר לו להזיז את האורגן משם? ואם לא, האם הוא חייב לשלם? אז בואו נראה. קודם כל, יש לנו מקרה בגמרא, בבא מציעא, דף קוף א', ואתם רואים אותו במקור 10, הוא בא פה בשולחן ערוך סימן שני ט', אדם מכניס פירות לבית של חבר שלו בלי רשות. מגיע בעל הבית, מגיע לבית שלו, רואה פה ארגזים של פירות של החבר שלו, פתח שם מחסן. מה יעשה? אסור לו עכשיו להזיז את זה? הוא חייב להתעקע עם זה? אסור לו לגוע בפירות של החבר שלו? אז מבואר כאן בשולחן ערוך, שאם הוא עושה את זה שלא מדעתו, אולי יהיה בסדר, אז גם לבעל הבית מותר להוציא את הפירות החוצה, ולא רק שמותר להוציא את הפירות, מותר לו גם למכור חלק מהפירות כדי לשלם לסבלים שעשו את העבודה הזו להוציא את הפירות החוצה. רק מידת חסידות שיודיע לבית דין, כדי שהדברים לא יתקלקלו בחוץ, אז שבית דין יתעסקו עם הפירות, יזכרו לזה מקום וידאגו שזה לפחות מכאן ואילך, שהפירות יהיו במקום משתמר. מוסיף הרמה, ויש אומרים דצריך להודיע תחילה. כלומר, הוא לא יכול להוציא בלי רשות, אלא הוא חייב להודיע תחילה לבעל הבית. יש כאן דיון עם האם באמת השולחן ערוך גם מודה לרמה, כי פשט לשון הרמה, ויש אומרים, הוא בא להביא דעה חולקת. משמע שלפי השולחן ערוך, לא צריך בכלל להודיע לבעל הבית שמוציא את הפירות. אז כאן יש דיון בדעת השולחן ערוך. בכל מקרה, בואו נחזור למקרה שלנו, אדם הגיע, הניח אורגן הפנימיה. מה אתם אומרים? הוא יכול לקחת את האורגן, להוציא החוצה לרחוב? כן.
יש שאלה, זה מוגדר בכלל, אדם שבפנימיה, זה מוגדר כבעל הבית
בעניין הזה? יפה מאוד. אתה אומר, יש פה לדון בפנימיה לכאורה אלו גדרים שונים, האם זה גדר של סתם אדם שהכניס פירות לחבר שלו? ונכון, אני חושב שבאמת פשוט, כשחיים בפנימיה של ישיבה, אז זה לא ממש מוגדר, כל אחד יש לו את הבית עצמאי לגמרי, ויש כאן איזשהו קיין בית אחד גדול, נכון, לכל אחד יש איזשהו, כל אחד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה גם בחדר של השני, אבל הכללים קצת שונים, ופה נראה פשוט שאפשר, אדם יכול להכניס אורגן לחדר של החבר, לפחות כל עוד, עד שהחבר בא ומוחה, כמובן שאם החבר יגיד לו, אל תכניס לחדר שלי, אז כן זאת תהיה זכותו, ובוודאי שהבעלים של הפנימיה, דעתם היא שאם בן אדם מוחה, ודאי שזכות בעל החדר למחות, להגיד שלא יכניסו דברים. אבל כל עוד הוא לא מחה, ודאי שהדרך המקובלת היא כן להכניס דברים, במיוחד שמדובר פה שהוא קיבל רשות מהחבר. אמנם אם זה לא פנימיה, יש לדון האם החבר באמת יכול להרשות? ובכלל, האם החבר עצמו יכול להכניס אורגן לפנימיה? כל דבר שהוא רוצה אדם יכול להכניס, חיים חיי שני שותפים, כל אחד יכול להכניס עכשיו לחדר המשותף מה שהוא רוצה. אז יש לנו משנה, היא לא מובאת לפניכם, יש משנה בבבא בתרא, שהיא דנה במשהו אחר, היא דנה בכלל בחזקות, על מה יש חזקת קרקע. פרק ג' משנה A, אלו דברים שיש להם חזקה ואלו דברים שאין להם חזקה. היה מעמיד בהמה בחצר, תנור וחיריים ורחיים, ומגדל תרנגולים, חוזו כל מיני דברים כאלה, אומרים, זה לא נחשב חזקה. אבל אם הוא עשה מחיצה לבהמתו בתוך השדה, גבוהה עשרה טפחים, פה זה כבר כן נחשב חזקה. למה? לפי מה אנחנו דנים מה נחשב חזקה או מה לא נחשב חזקה? אז הדברים תלויים בשאלה, מה מותר לו לעשות? מה מקובל לעשות בשני שותפים שגרים ביחד? אלו דברים מותר להם, אז רואים פה שיש דברים שוודאי, על דעת זה החצר המשותפת, כל אחד יכול להכניס מה שהוא רוצה, והשני לא יכול למחות לו, מותר לו לרשות, ומילא גם אם תעשה את זה, אין לך חזקה. לעומת זאת, יש דברים גדולים מדי, ודאי שאדם לא יכול לבוא ולעשות פתאום גדר קבועה, לבנות שם איזושהי גדר באמצע הרשות, ולבנות לעצמו איזה, אני יודע, מלונה על הכלב שלו, לבנות שם עם אבנים, זה ודאי הוא צריך לקבל רשות, ואם אדם עשה את זה, והחבר לא מיכה, אז באמת זה יכול לעבוד חזקה, כלומר ראייה לכך שהוא כבר לא שותף והוא קנה את השטח הזה לעצמו. אז מה יהיה הדין באורגן? שוב, אני חושב שאם נחזור למקרה שלנו, שוב זה מדובר בפנימייה, וודאי שאני חושב שדעת גם שאורגן זה דבר נורמלי שאדם יכול להביא בעצמו, ויותר מזה הוא גם יכול להרשות לחבר שלו להכניס אורגן, אני אומר לפחות עד שהשני מוחה, כל עוד השני לא בא ומחה, אז ודאי שזה בסדר ונראה הגיוני שאדם ישים בצורה זמנית גם אורגן בחדר של החבר. טוב, אבל אם אנחנו אומרים שזה בסדר, יוצא שבעצם מי שהניח את האורגן, הוא שאל את המקום הזה כרגע. הוא שאל את המקום. אז החבר חדר שבא והזיז את האורגן, הוא לא היה בסדר. היה אסור לו להזיז את האורגן מהמקום. אם היה אסור לו להזיז את האורגן, עכשיו קרה לאורגן נזק, אז מה הדין? הוא חייב או פטור? אז בואו נראה מה יש פה. הוא נחשב גזלן? הוא הזיז בלי רשות, הוא נחשב גזלן? זה ניזוק בגלל שהוא הזיז. הוא נחשב גזלן על האורגן? הוא ודאי לא נחשב גזלן, הרי לא התכוון לגזול, לא התכוון לקחת לעצמו, הוא רק רצה להזיז את זה. יש עליו חיובי שמירה? לא. זה לא הוא השאיל את החדר, הוא לא שאל את האורגן, הוא לא קיבל אחריות שמירה על האורגן. וגם חיובי שמירה. אלא מה יש כאן? יש כאן דין של אדם שמזיק, אדם המזיק. ואם האדם המזיק, עכשיו אנחנו צריכים לראות עד כמה אדם המזיק חייב. אלא מה? אולי נגיד, טוב, אם היה אסור לו להזיז, זה ודאי נחשב פשיעה. פשיעה פשוט שאדם המזיק חייב. היה אסור לך להזיז. אז בואו נראה מקור מעניין, במקור 11. יש לנו כאן נתיבות חשוב, נתחיל מדברי הרמ"א, סימן ריש צדיק ב', סעיף ו', דן באדם שמפקיד חבית אצל חברו. בא חבר וטלטלה לצורך מקומה. מה הכוונה? הוא לא רצה להשתמש בחבית, אבל הוא היה רצה להניח איזה חפץ במקום של החבית, הזיז את החבית, העביר אותה למקום אחר בבית, ושם המקום, שם החבית נהרסה. מה הדין? אומר הרמ"א, טלטלה לצורך מקומה, חייב בפשיעה ופטור באונסין. כלומר, אם הוא הזיז את זה ברשלנות, בצורה לא טובה וכתוצאה מזה נשברה החבית, אז הוא חייב. ואם באונס, קרא לו אונס בשעת המעבר, הוא פטור. ואם הראה האונס מחמת שינוי המקום, כלומר, הוא העביר את זה למקום אחר בבית, ושם היה, נגיד, היה איזה דליפה מהתקרה, ואיכשהו זה גרם נזק לחבית. אז אם יחדו לבעלים מקום חייב, אם מראש הבעלים אמרו, בוא, אתה תשמור את זה, תשים את זה בחדר הזה, אז איזה מקום, אז הוא חייב. ואם לא יחדו, אז הוא פטור, כי מראש הוא אמר, נתן לו רשות איפה לשמור את זה בכל מקום בבית, הוא הניח את זה במקום בבית, הייתה דליפה, הוא לא חייב על זה, הוא לא פושע. אומר הנתיבות, משיג על משהו שאומר הרמ"א. בואו נקרא את הנתיבות. עיין סמה, דאפילו המקום השני משומר יותר מהראשון. כלומר, לדעת עצמה, אפילו אם העברתי את זה למקום אחר בבית שהוא משומר יותר, אבל במקרה קרה אונס דווקא בחדר השני, שעכשיו החבית נמצאת בו, גם בכך אתה חייב. למה? היה אסור לך להזיז מהמקום, אתה פושע, זה תחילתו בפשיעה. אז גם אם סופו באונס, חייב. אומר הנתיבות לא, זה לא מוגדר כפשיעה. נכון שהיה אסור לי להזיז את החבית, אבל אם הזזתי אותה, אני לא נחשב פושע. ולפי עניות דעתי הדברים תמוהים. דה, אפילו שומר שמסר לשומר, אף בוודאי אסור לעשות כן מטעם שאין רצונו שיהיה פקדונו ביד אחר, אפילו אחי לא חשיב פשיעה, כמו שמבואר בבבא מציעא דף למדבב. כלומר, יש לנו דין של שומר שמסר לשומר, שאסור לשומר למסור לשומר אחר, ובכל זאת, אם הוא העביר לשומר אחר, זה לא נחשב פשיעה. ולכן לא נאמר פה תחילתו בפשיעה וסופו באונס לגבי אונסים שיקרו אחר כך, והוא יהיה פטור. אותו דבר פה אומר הנתיבות, שלא העברת לשומר אחר, רק בתוך הבית העברת את החבית למקום אחרת, נכון, זה לא בסדר, אסור לך, אבל אתה לא נחשב פושע. נלמד לכאן גם למקרה שלנו. אדם הזיז את האורגן, נכון שהיה אסור לו, זה לא היה ברשות, אבל פושע הוא לא נחשב. מה? כן, נכון. לפי עצמה, לכאורה יהיה חייב, אבל הנתיבות משיג עליו, והביא לכך ראייה חזקה מהגמרה, וגם הנתיבות הוא בטרה, ושטות קיימלן כמו הנתיבות, בדרך כלל. כן. המקרה של שומר שמסר לשומר הוא יותר, היה יותר מקום לחייב. העברת את זה לבן אדם אחר בכלל. בכל זאת אנחנו אומרים שפטור. אז כל שכן שאצלנו שהוא רק העביר בתוך הבית מחדר לחדר, שצריך להיות פטור. טוב, אז אמרנו שהוא לא פושע. אבל בסדר, אבל יש לנו כלל, אדם הוא עד לעולם. ופה אנחנו בעצם מגיעים לנושא העיקרי שלנו, האם אדם מועד לעולם, עד כמה? בואו נראה את מקור אחד, המשנה בבבא קמא, פרק ב' משנה ו', אדם מועד לעולם, בין שוגג, בין מזיד, בין ער, בין ישן. מה זה לעולם? לעולם לגמרי? אפילו על האונס הכי גדול, עד כמה אדם מועד? בשומרים אנחנו מצאנו שלוש דרגות, של רשלנות. יש לנו דרגה של אדם שהוא פושע, ממש היה פושע, שעל כך אפילו שומר חינם חייו. יש לנו דרגה של גניבה ועבדה, ובהמשך נראה שהדרגה הזו אולי מתפצלת בין גניבה לעבדה, שבכך שומר, רק שומר שכר ושואל חייבים, ויש לנו אונס שרק שואל חייו. על איזה רמת פשיעה אדם המזיק חייב? האם על כל רמה, האם אפילו על אונסים אדם המזיק חייב? ככה פשט המשנה. אבל זה לא פשוט. ופה אנחנו נעבור למקור 2. יש לנו גמרא בבבא מציעא דף פ"ב, עמוד ב', תנו רבנן, המעביר חבית לחברו ממקום למקום ושברה. אז יש כאן שאלה לגבי נתקל, האם נתקל פושע הוא? רבי יהודה אומר, שומר חינם יישבע, נושא שכר ישלם. מקרה דומה, בבבא קמא דף צדיק ט', אנחנו רואים פה, לגבי אדם שנתן בהמה לטבח שישחוט לו אותה, והוא קצת התרשל, לא עשה את זה כמו שצריך, וניבל את הבהמה. אז מה הדין? אז אם הוא אומן, פטור. ואם הוא אדיוט, חייב. כל זה במקרה שהכל היה בהתנדבות ובחינם. אבל אם זה היה בתשלום, אז אפילו אומן חייב לשלם. בואו נראה איך, מה כתוב פה בגמרות האלה. בעצם יש לנו שני דברים שיכולים לגרום לאדם חיוב תשלום. אחד מהם זה חיובי שמירה, אדם שקיבל לשמור, הוא מקבל לעצמו אחריות, והוא חייב לשלם. ודבר שני זה, אדם המזיק. אדם שבא והזיק, גם אם הוא לא קיבל עצמו שום אחריות שמירה, אז בכלל אדם מהצד, הוא חייב לשלם. בואו נראה מה קורה פה בגמרא. אז בגמרא פה, אנחנו מדברים, לכאורה, מצד דיני שמירה, ואומרים שטבח שניבל את הבהמה, או סבל שהעביר את החבית והיא נשברה, שומר חינם פטור ושומר שכר חייב. לנבל בהמה, או לשבור חבית, מה שמדובר כאן, נתקל, איזה רמת פשיעה זה? זה רמת פשיעה של אונס, של פשיעה, או של גניבה בבדה? מה אתם אומרים? איזה רמת פשיעה זה? למה? יפה. לכאורה, אנחנו רואים בגמרות האלו, שטבח שמנבל את הבהמה, זה נחשב רמה אמצעית של גניבה ואבדה. למה? שומר חינם פטור, שומר שכר חייב, סימן שזה גניבה ואבדה. טוב, יפה מאוד, עד כאן הכל מובן. אבל, רגע, זה מצד הלכות שומרים. אבל מה עם הלכות אדם המזיק? בסדר. שמירה, שומר חינם, לא אמור להיות אחראי גם על רמה כזו של גניבה ואבדה. אז אם הוא לא שמר כראוי, הוא לא נזהר, ובא מישהו אחר, גנב את הבהמה, ניבל אותה, הוא בסך הכל שומר חינם, הוא פטור. אבל פה שמדובר שהוא בידיים שלו עשה את הנזק, סוף סוף יהיה חייב מדין אדם המזיק. מה עם אדם המזיק? הרי אדם המזיק מועד לעולם. אז למה פה פטור? למה לא נחייב את אותו טבח? ונריד אותי, תשמע. אמנם אחריות שמירה לא קיבלת, אבל אתה הזקת בידיים שלך? אדם מועד לעולם. בין שוגג, בין מזיד, ונחייב אותו מטעם אדם המזיק. זו שאלה שקיימת על שתי הגמרות כאן. בתירוץ הגמרה הזו יש לנו שני כיוונים שמצאנו בראשונים. כן, השאלה ברורה? יפה, אנחנו נגיע לזה. אומרים התוספות במקור 4, ויש לומר דנתקל אבי לרבי יהודה כאין גניבה, דאבי קרוב לאונס, ולכך פטור אדם המזיק, ולא מחייב אדם המזיק, אלא בדבר שהוא כאין אבדה, דאבי קרוב לפשיעה. כלומר, מה אנחנו רואים פה בגמרות האלו? אנחנו רואים פה שאדם המזיק פטור. אדם שניבל בהמה, זה רמה כזו שפטורים עליה. רגע, אז על גניבה ואבדה פטורים? אדם המזיק, אז מה נשאר? על מה אדם המזיק חייב? רק אם הוא פשע ברמה של פשיעה? זה ודאי לא יעלה על הדעת, הרי אמרנו בן שוגג בן מזיד. אז אי אפשר להגיד שאדם המזיק חייב רק שהוא הזיק ברמה כזו שנחשבת פשיעה. אבל פה אנחנו רואים שעל גניבה ואבדה, אדם המזיק פטור. אומרים התוספות, יש קו דק, או לא דק, שעובר בין גניבה לאבדה. יש לנו גמרא שאומרת שיש הבדל בין גניבה לאבדה. אבדה זה נחשב קרוב לפשיעה. סך הכל זה רשלנות יותר גדולה. אדם לא זכר איפה הוא שם, לא השגיח וזה נפל לו. לבין גניבה, שזו רמה שהיא יותר קרובה לאונס. אז בעצם יש לנו כבר 4 דרגות. אונס, גניבה, אבדה ופשיעה. אומר התוספות, אדם המזיק חייב על פשיעה ועל אבדה. הקו עובר בין גניבה לאבדה, אבל אבדה ועל אונס הוא באמת פטור. לכן, עכשיו הגמרות פה מובנות. הטבח ניבל את הבהמה, זה מוגדר כרמה של גניבה. זה רמה של גניבה. על הרמה כזו באמת אדם המזיק פטור. לכן, אם הוא שומר חינם, הוא יהיה פטור. כי שומר חינם פטור על אדם המזיק הוא לא, ומדיני שמירה הוא פטור על גניבה. שומר שכר, הוא לא חייב אומנם מצד אדם המזיק, אבל פה יש עליו חיוב שמירה, הוא קיבל עצמו אחריות של שומר שכר, הוא חייב גם על גניבה. אז זאת שיטת התוספות. עוד מקור שמביא התוספות זה ירושלמי. דן הירושלמי, כתוב בו במשנה, בן ער בן ישן. מה הכוונה ישן? אדם בא וישן ליד חפצים של חברו, תוך כדי שינה הוא התגלגל, הוא אנוס. אבל מה קורה אם אדם בא וישן, והגיע חבר שלו והניח חפצים לידו אחרי שהוא כבר ישן? תוך כדי שינה, התגלגל, הרס את החפצים. האם גם פה אנחנו נגיד שהישן חייב? אומר הירושלמי, במקרה כזה הישן פטור. השאלה היא למה? אומרים התוספות, כי פה זה רמה שאדם המזיק פטור עליה. אדם המזיק לא חייב על כל אונס בכל רמה שהיא. לא, רק מרמה של אבדה ומעלה. אבל לשאר הוא פטור. ככה מתרץ התוספות את הירושלמי הזה. אבל הרמב"ן יש לו כיוון אחר בסוגיה. הרמב"ן שם, התוספות מופיע גם בדף, בבבא מציעא לדף פי ב', בבבא קמא כ"ז. לפי התוספות, האדם המזיק חייב על פשיעה ועל אבדה. מה? על גניבה לא. גניבה זה יותר קל. אדם שלא נזהר ועבד ממנו חפץ, ואדם שלא נזהר ונגנב ממנו, איפה האדם היה יותר רשלן? איפה הוא יותר התרשל? מה? באבדה. ואדם בא, גנב ממנו, בסדר. זה הרבה יותר קרוב לאונס מאשר אדם שלא נזהר והלך לאיבוד. אז אומר הרמב"ן, התוספות, אם זה רשלנות כזו שהיא כמו אבדה, וכל שכן בפשיעה הוא חייב, אבל אם זה רמה של גניבה, וכל שכן אונס יהיה פטור. אומר הרמב"ן, לא. הרמב"ן מתרץ את הגמרות באופן אחר. בוא נתחיל קצת משורה שלישית. התוספות הם השיבו התוספות, שאינו חייב באונסים גדולים, וסמכו אותם מן הירושלמי, ראה לתוספות מהירושלמי, שאמרו בישן ובא חברו וישן אצלו, הוא המועד. אומר הרמב"ן, לא. שם אין ראיה מהירושלמי, ואי אפשי לעמידה, דעתם משום דשני פשע בעצמו. שם זה סיפור אחר. שם, מי שבא ושם אחר כך את הכלים, הוא זה שפשע והזיק את עצמו. ולכן המזיק חייב. מזיק חייב לעולם גם באונסים גמורים. בא אדם והניח חפץ לידו, פה הוא פושע. מה אתה מניח את החפץ ליד אדם שישן? לכן, פה, במקרה הזה, המזיק יהיה פטור. זה מזכיר לנו קצת הסברות שראינו שבוע שעבר לגבי מת מחמת מלאכה. שהרמב"ן אמר, מתי פטור? שואל, תמיד חייב, מתי הוא פטור? רק אם המשעיל הוא זה שפשע. אז אני יכול לפתור את הבן אדם. אז טוב, אנחנו רואים את אותו יסוד גם לגבי אדם המזיק. אדם המזיק מועד לעולם, חייב, אלא אם כן, בא חברו והניח את החפץ, הוא פשע בעצמו. טוב, אבל מה קורה עם הראיה מטבח? ועוד הביאו, טבח אומן שקלקל, דפטור בחינם. ועמי, אדם מזיקו, מתרץ הרמב"ן, אין באומן הטועה במלאכתו משום מזיק. אדם שהזמין אומן, והוא הזיק בטעות החפץ, פה אין דין של אדם המזיק. למה? זה מזכיר את הסברה שאתה התחלת להגיד מקודם. מה אתה אומר? מה הסברה של הרמב"ן? הזמנתי אומן לתקן את התנור, הוא בא ובטעות תוך כדי עבודה התקלקל התנור יותר, אין עליו דינים של אדם המזיק. למה? על דעת זה, יפה מאוד, על דעת זה ניתן לו החפץ. בואו נראה את זה בצורה יותר מוגדרת בדברי הריבה, שמובן בשיטה מקובצת במקור 6. אני מתחיל מהשורה השלישית מלמטה. כיוון שמתעסקינן לטובת הניזק, לאו אדם המזיקו. הם עושים את זה לטובת הניזק, אפשר להוסיף שהם עושים את זה ברשות. זה מושג שנקרא מזיק ברשות. אומר הרמב"ן שמזיק ברשות, פטור, אין עליו דין של אדם המזיק. מה? כן, נכון. גם שומר שהיה אמור לטפל בחפץ, וכתוצאה מהטיפול, אם הוא סתם שומר שקרה נזק שלא קשור בכלל לשמירה, כלומר, יש פה אמירה, כשאני מביא לאומן לטפל בחפץ לתוך כדי הטיפול, כתוצאה מהטיפול זה יתקלקל, במקרה כזה, אומן פטור, אין עליו דיני מזיק. יכול להיות שיהיה עליו דיני שמירה, כמו שאמרנו. אם הוא מקבל תשלום, יהיה עליו דין של שומר שכר, הוא יהיה חייב לשלם על ה... אם קרה רמה כזו של גניבה ודאו, יהיה חייב מדין שומר שכר. אבל לא מדין אדם המזיק אין פה. לגבי אדיוט, למה אדיוט חייב אפילו בחינם? כי זה נקרא פשיעה. אדיוט שמגיע, מה, אתה אדיוט? למה אתה מטפל בחפץ? אתה יודע שאתה לא יודע טוב, אבל אל תיגע בחפץ. אתה שואל, אבל הבעל הבית הביא לו. טוב, האמת שפה יש שאלה מעניינת. איך מדובר? השאלה הזו, זה... שאלנו גם את... רב ניר סיני שאל את רב שלמה פישר. אז הוא אמר לו שכל הסוגיות פה מדברות, שהאומן היה... שבעל הבית היה בטוח שהוא אומן. כל הגמרא מדברת רק במקרה כזה. במקרה כזה הוא פטור, אבל אם באמת אדם יודע שהוא מביא לחבר שלו, וחבר שלו לא מוכשר ולא... ודאי שהוא הביא לו הדעת זה, ופטור. ככה לכאורה באמת היגיון מאוד נראה, אם כי... הגמרא לא מסייגת, זה לא כל כך נראה. ושמעתי ששאלו על זה את הרב גולדברג, אז הוא לא סובר ככה. הוא לא סובר כפשוטו, שהגמרא מדברת גם במקרה ש... מקרה רגיל שאדם מביא לחבר שלו. פה באמת צריך לעיין מה בדיוק הסברה. הסברה לא כל כך ברורה. יכול להיות שגם כשהביא לחבר שלו, הוא שמח על חבר שלו, שאם הוא מסכים, כנראה הוא כן מבין ברמה כלשהי. התברר שכנראה החבר ממש לא מבין, והוא... לכן זה כנראה נחשב בכל זאת פשיעה.
למה שבאומן, אפילו אם לא אמרתי,
אתה שואל למה דווקא אומן שמשלמים לו, שהוא אומן, אז זה לא נחשב פשיעה. להפך, הוא אומן, הוא היה צריך לדעת יותר טוב איך הוא קלקל. התשובה היא שבדרך כלל, אם אומן עשה את זה שהוא מומחה וקלקל, כנראה שהיה פה משהו שהיה מאוד קשה לתקן אותו, ולכן זה אונס. כי הוא עשה את מיטב יכולתו, הוא למד את המקצוע, הוא עבד כמו שצריך. שוב, אם לא מדובר פה בפשיעה, אם מדובר פה בדבר רגיל, אז בדרך כלל ההנחה תהיה שהוא עשה את מיטב יכולתו, הוא לא פשע, והוא פטור. מי שאדיוט, יש עליו טענה. מה אתה מתעסק עם זה? אתה אדיוט. איך שאתה ניגש לזה, אתה כבר נחשב פושע.
ואיך זה עוזר שהוא אנוס? הרמב"ן אומר שאונס זה לא טענה, זה רק אם אני אזקתי את עצמי. איך הרמב"ן עושה את זה כבר?
לא, אני הסברתי עכשיו למה הוא מוגדר אנוס ופטור מדיני שמירה. למה הוא פטור מדין האדם המזיק? אז פה הסברנו, זה סברה אחרת. לפי הרמב"ן, כל דבר שאני הבאתי לאדם להתעסק ברשות, אני... לא. יש פה, זה פטור אחר. אדם שהביא לחבר שלו שהתעסק ברשות, הוא התכוון לפטור אותו מדיני האדם המזיק. אין פה אדם המזיק. אדם המזיק זה רק אדם שבא בלי רשות, בא מתעסק עם החפץ של חבר שלו. אבל אם חבר שלו הביא לו את זה, פה אין חיוב של אדם המזיק.
לא, אבל אמרנו שזה לא האומדנה, האומדנה היא באמת שלא שהוא בא לגבי מוכל אותו, אלא שבאמת, בגלל שהיה קשה, הוא אנוס. הרי למה
אמרנו? זה התייחסתי לגבי דיני שמירה.
והוא פטור מדיני אדם המזיק בגלל שהאומדנה היא שהוא מחל לו? חזרת השאלה, למה שהגיע אומדנה כזה?
טוב, אנחנו ניגע בנקודה שקשורה לזה בסוף השיעור, אולי הדברים יותר מבוארים. יפה מאוד. אתה שואל באיזה רמה הרמב"ן פותר מאדם המזיק? זה קשור למה שאמרתי, שניגע בזה בעזרת השם בהמשך השיעור, והדברים יהיו קשורים. טוב, אז ראינו שיש פה שני כיוונים גדולים, תזכרו את המקורות האלה, מקורות חשובים, עד כמה אדם מועד לעולם, יש לנו פה, תמיד תזכרו, יש לנו תוספות ורמב"ן. יש לנו תוספות שאומר שמי שעבדה ופשיעה אדם המזיק חייב, לעומת זאת יש לנו רמב"ן שהוא סובר שאדם חייב על כל אונס, ולא קראנו את השורה האחרונה של הרמב"ן, שחשוב לזכור אותה. אומר רמב"ן, וסוף דבר וכולי, רוח שאינה מצויה אפילו כאותה של אליהו במשמע. כתוב שאדם מועד לעולם אפילו ברוח שאינה מצויה, אומרים את זה במקור 3, בבקמה כף זין, אומר הרמב"ן, רוח שאינה מצויה, משמע אפילו כרוח שהייתה שערה של אליהו, זה ודאי אונסים גמורים, אדם לא היה צריך לעלות על הדעת, דבר כזה, אונס גמור, אומר הרמב"ן, אדם המזיק מועד לעולם כפשוטו לגמרי. אז יש לנו כאן שתי שיטות מרכזיות, ויש לנו מחלוקת נוספת בין התוספות לרמב"ן, מה קורה עם אדם מזיק ברשות. הרמב"ן אמר כאן יסוד, שמזיק ברשות פטור. התוספות שהקשה מהמקורות האלה, הוא לא הבין ככה, הוא סובר שמזיק ברשות חייב. מה ההלכה? כמו מי אנחנו פוסקים? כמו התוספות או כמו הרמב"ן? אז בואו נראה את הרמב"ם והשולחן ערוך במקור 7. מובא בסימן שינה ח', סעיף א', שוב השולחן ערוך פה מעתיק את דברי הרמב״ם, אסור להזיק ממון חברו, ואם יזיקו, אף על פי שאינו נהנה, חייב לשלם נזק שלם, בין שהיה שוגג, בין שהיה אנוס. והרמב״ם השולחן ערוך לא מחלקים כאן, גם על אונס, אדם חייב. לכאורה, משמע כמו שיטת הרמב״ם, שחייבים כל אונסים. ובאמת, כותב על כך המגיד משנה, מקור 8, כבר כתבתי בפרק ראשון, לאונס גמור שכתבו ז"ל שהוא פטור, והרב לא חילק. כלומר, המגיד משנה מביא את הראשונים, שסוברים שבאונס גמור אדם ממזי כן פטור, אבל הוא מוסיף, והרמב״ם לא חילק. כלומר, לדעת הרמב״ם, אין חילוק בין אונסים, על כל האונסים חייב. אבל הרי מה? מה אומר הרמ"א? מוסיף כמה מילים. ודווקא שאינו אונס גמור, כמו שהתבהר. כלומר, איזה שיטה זו הרמ"א? שיטת התוספות. על אונסים גמורים אדם פטור. רגע, אז הרמ"א מבין... מה הרמ"א מבין בדעת השולחן ערוך? לכאורה, אם הרמ"א בא לחלוק על השולחן ערוך, איך הוא היה צריך להתבטא? ויש אומרים שדווקא אם אינו אונס גמור. אבל הוא אומר, ודווקא שאינו אונס גמור, הוא מוסף על השולחן ערוך, משמע שהוא מבין שגם השולחן ערוך, כלומר גם הרמב״ם, מודה לתוספות. ובאמת מאיר על כך השח. שאתם רואים גם במקור 8, הלשון מגומגם, וכך אבל אלה ממר, ויש אומרים דווקא שאינו אונס גמור. דמלשון הרמב״ם והמחבר, משמע דאין חילוק. וכן חטב הרב המגיד, שלרמב״ם אין חילוק. אז אנחנו רואים שהשח באמת מקשה. השולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ן, שכל אונס פטורים. מה קשה על השח? סעיף ג', שזה גם העתק מדברי הרמב״ם, אני חוזר למקור 7, סעיף ג', היה עולה בסולם ונשמטה שליבה מתחתיו, ונפלה והזיקה. אם לא הייתה מהודקת וחזקה, זה ממש רשלנות, חייב. ואם הייתה חזקה ומהודקת ונשמטה או שהיא תליה, הרי זה פטור. שזו מכה בידי שמיימי. רגע, פתאום הרמב״ם והשולחן ערוך פה אומרים שיש מקרים של אונס, שזה ממש אונס ופטור. איך זה מסתדר? באמת, זה מה שהכסף משנה. שוב, מקור 8 מקשה על המגיד משנה. כתב הרב המגיד, והרב לא חילק, ויש לתמוע על הרב המגיד, שהרי מדין היה עולה בסולם, מסעיף ג', ונשמטה שליבה מתחתיו, משמע שהוא פטור באונסים גמורים. לכן כתב שם הרב המגיד בעצמו, הרב המגיד על סעיף ג', כלומר על המקור ברמב״ם, הרב המגיד בעצמו כותב שיש אונסים שפטורים עליהם. אז יש לנו פה סתירה ברמב״ם, או בשולחן ערוך, או לכאורה, בעצם מה צריך לפרש, שמה שכתוב בין שהיה אנוס, לא הכוונה אפילו אונס גמור. אלא הכוונה על אנוס, אבל אנוס ברמה של רשלנות מסוימת. אבל הללו נושאים גמורים, כמו שמוכח מההמשך, גם הרמב״ם והשולחן ערוך סוברים שפטור. הבית יוסף הביא את המגיד משנה, את אותו מגיד משנה, אבל שם הוא לא הקשה עליו שום קושייה. מסביר הדרישנה למה פה הבית יוסף לא מקשה שום קושייה. באמת בגרסאות ישנות של הבית יוסף, כשהוא מביא את המגיד משנה, במקום המילים והרב לא חילק, כלומר הרמב״ם לא חילק, הוא כותב והרמב״ם לא חלק. כלומר בדיוק להפך, הרמב״ם לא חלק על כל אותם הראשונים שסוברים כתוספות. אז לפי זה, יוצא שגם המגיד משנה עצמו סובר בדעת הרמב״ם, שבאונסים גמורים פטור כשיטת התוספות. כן? אז לכאורה, כך נראה דעת שולחן ערוך, אם ככה הסביר אותו כמו הכסף משנה, כן, הכסף משנה, זה גם כן, זה מרן השולחן ערוך, כתב את הכסף משנה על הרמב״ם. וגם הגרא, בואו נראה שגם הגרא הבין שהשולחן ערוך פוסק כמו, כמו התוספות, והגרא תמיד בלשונו הקצרה. בואו תראו, עיין תוספות שם, דף כ"ז עמוד ב', וכן כתב הראש, ותוספות בבבא מציע, וכו', וכן בסעיף ג' בדברי הרמב״ם, וכן כתב המגיד משנה וכסף משנה. ובקיצור, מה הגרא אומר פה? הגרא אומר פה, השולחן ערוך, כאן בסעיף א', הוא פוסק כמו התוספות. כמו שאנחנו רואים, וכן בסעיף ג', כמו שאנחנו רואים בסעיף ג', וגם המגיד משנה והכסף משנה, בסעיף ג' הסבירו שלא על כל האונסים חייבים. יותר מזה, אני רוצה להוסיף, שימו לב ללשון הרמ"א. איך הרמ"א מוסיף? הגר"א כותב, א', המקור שהוא מביא לרמ"א, הוא מוסף על הרמ"א. הרמ"א כתב, דווקא שאינו אונס גמור, הגר"א מוסף על זה, הוא אומר, עיין תוספות, כלומר המקור הזה זה שיטת התוספות, ובסוף הוא מוסיף, וכן בסעיף ג', שזה בדברי הרמב״ם, שזה בעצם המקור הרמב״ם, כלומר גם הרמב״ם... לא, הוא אומר עיין, הוא מביא רק את השיטות האלה. הוא מביא פה רק את, המקורות של אלו שמחלקים ואומרים שלא על כל אונס חייב, והוא מוסיף את זה בסוף, וכן בסעיף ג' בדברי הרמב״ם, זוהי כוונת הרגרה, כך היא דרכו וזוהי כוונתו. אותו מידע קצרן מאוד, אבל... וזה מדויק מלשון הרמ"א, חוץ, לא רק שהרמ"א לא כתב יש אומרים, גם בואו נראה מה הרמ"א כתב. ודווקא שאינו אונס גמור, כמו שיתבאר. איפה? איפה יתבאר? הרמ"א בהמשך לא כותב שום דבר, בהמשך כל הסימן הזה הרמ"א לא כותב שום דבר כזה. ומה הכוונה שלו? ודאי שהכוונה שלו היא דברי השולחן ערוך בסעיף ג'. כלומר, גם הוא עצמו ודאי לא מתכוון, מבין שכך דעת השולחן ערוך. טוב, עד כאן נחזור לאורגן שלנו. אז אם כן, האורגן שלנו אמרנו, היה אסור לו להזיק, כמו שראינו מהנתיבות, למרות שהיה אסור לו להזיק, אבל הוא לא נחשב פושע. ואם הוא לא נחשב פושע, בזה שהוא העביר, אז בצורה פשוטה, כיוון שהאדם הזה הזיז בצורה עדינה וטיפל כראוי באורגן, זה שהוא היה צריך לעלות על הדעת שאולי פעם האורגן עבר תיקון והתקלקל, זה ודאי לא רמה של פשיעה. נראה פשוט שזה ודאי יותר קרוב לאונס. אז זה או גניבה או אונס, ולכן פה ודאי נראה שיהיה פטור. כמו שאמרנו בהלכה, נראה שהעיקר כשיטת התוספות. למה? כמו שראינו, אמנם השח סובר שהשולחן ערוך פוסק כמו הרמב"ן, אבל ראינו שקודם כל הרמ"א ודאי פוסק כמו התוספות. מעבר לכך, גם בדעת השולחן ערוך, בכסף משנה, משמע שהוא פוסק כמו, שהוא סובר כמו התוספות, וראינו שגם הגר"א ועוד הסבירו ככה בשולחן ערוך, וכן מביא גם בספר דיני ממונות, בספר לרב עזרא בצרי, הוא גם כותב שקיימה כמו התוספות, ופשוט השולחן ערוך סובר כמו הרמ"א, כשיטת התוספות. ולכן יהיה פטור, מעבר לזה שהמוציא מחברו עליו הראיה, ולכן במקרה של האורגן, מהדין, יש לפתור אותו. עד כאן הסוגיה הראשונה של אורגן. עכשיו, מה? אם הוא טיפל באורגן כראוי, רק היה פה איזו תקלה שהייתה על האורגן קודם, פה קשה לומר שזה ממש, שזה קרוב לפשיעה. ולכן לא נראה לדמות את זה לגניבה. מה? השאלה מה היה מוטל עליו לברר. אולי המקום לומר להפך, אדם שמניח אורגן במקום, אולי אם הוא יודע שזה אורגן שיש בו נזקים, אולי יכתוב על הפתק, זהירות זה הדין. היה אולי אפילו סברה להגיד שהרמב"ן יודע שפה הזיק את עצמו. אני לא חושב שצריך להרחיק לכת, אבל מכל מקום, כמו שרואים, העיקר להלכה כמו התוספות, זה בטח שנאמר לפחות המוציא מחבר עליו הראיה. עכשיו אני רוצה לדון יותר באמת בנושא הזה של מזיק ברשות, ונעלה את השאלה השנייה שהבאנו. זה מבוסס גם על מקרה שקרה בעבר. עובד מועצה, איש תחזוקה, נוסע עם הרכב של המועצה, תוך כדי הדרך מגיע הרכב לפניו, הוא אנוס, חייב לברוח, למלט, נתקע בקרוון, שגם הוא היה שייך למועצה, גם הקרוון, גם הרכב ניזוקו, והשאלה היא, מה הדין? מה אתם אומרים? לפי מה שראינו, מה... אונס פטור. אז בואו נתחיל לדבר גם לפי שיטת התוספות וגם לפי שיטת הרמב"ן. מה כל אחד יאמר פה? לפי שיטת התוספות, נראה, העסק פשוט, התוספות יש לו קו ברור. רמת רשלנות, אם זה אונס גמור, יהיה פטור. או רמת רשלנות שהיא דומה לגניבה, אז יהיה פטור. אם הוא סטה מהמסלול לא בגלל אונס, אלא היה איזה רשלנות אחרת, שהוא לא מספיק היה שם לב, לנסיעה ונתקע, אז פה יהיה חייב. יכולה לפי התוספות דברים פשוטים, יש לו דין של אדם המזיק, והכל יהיה תלוי בזה. לגבי הרכב, בנוסף לאדם המזיק, הוא גם יש לו דין של שומר שכר. הוא הרי עובד במועצה בתשלום, כמו שראינו, אדם שעובד בתשלום, יש לו דין של שומר שכר על החפצים שהוא מתעסק איתם. אז עם הרכב, זה חלק, הוא קיבל את זה, אז הוא נחשב שומר שכר. מה השכר שהוא מקבל? השכר שהוא מקבל על העבודה שלו. זה נחשב גם כשכר עבור השמירה. אז אמרתי, תלוי מה יקרה, אם באמת זה אונס, כמו שהצגתי את המקרה, יהיה פטור. אם יהיה מקרה אחר שזה לא יהיה אונס, אז יהיה חייב. מה יאמר הרמב"ן? אז בואו נתחיל מהרכב. הרמב"ן הוא מחייב על כל אונס, אפילו על כל האונסים. אבל לפי הרמב"ן אמרנו, יש לנו פטור אחר. איזה פטור? מזיק ברשות. כאן הוא מזיק ברשות. אז לכן על הרכב יהיה פטור מדין אדם המזיק. אבל אם זה יהיה פה רשלנות, אז גם אם נגיד שהוא פטור מדין אדם המזיק, הוא חייב מדין שומר שכר. נכון? על גניבה והרמה של גניבה ואבדה, שומר שכר חייב. הוא מוגדר כשומר שכר, אז שומר שכר יש לו על הרכב, דין של אדם המזיק אין לו. לכן פה יודע הרמב"ן לגבי אונס שיהיה פטור. הוא עובד מועצה. כל אומן שמקבל כלי מלאכה עבור האומנות שלו, או כלי מלאכה, או שהוא מקבל את החפץ שהוא עובד עליו, הוא נחשב ברשות בחפץ, ואין עליו דין של אדם המזיק. יפה, בואו נגיע לקרוון. אז בואו נראה. על הקרוון, לכאורה הוא ודאי לא התכוון לקבל שמירה לקרוון, וגם אין שמירה בקרקעות. לדון, אם קרוון זה נחשב כקרקע או לא. אז לכאורה, אולי נגיד ששם הוא יהיה פטור אפילו אם הוא פושע? הוא מזיק את הקרוון? כי הוא מזיק ברשות, נכון? יפה, נכון. קודם כל, הערת צדדיק, ראיתי שלגבי קרוון רב אושר וייס, דן את זה דווקא כמטלטלין, הוא דן בעניין אחר בבבא בתרא, מלכת אשר על בבבא בתרא, סימן למתת, הוא דן שם בחזקת קרקעות, גם תוך כדי, רואים שהוא מתייחס לקרוון לא כקרקע. אבל גם אם אנחנו נדבר על שהוא נתקע בגינה והזיק אותו, זה קרקע, אז אין פה, אין דיני שמירה על קרקעות, בגזירת כתוב, אבל נכון, פה לא שהיה חפטור של ברשות, נכון, אתה עובד מועצה, אבל זה שאתה עובד מועצה, זה לא אומר שעכשיו כל מה ששייך למועצה זה ברשות כלפיך. הרכב ניתן לך ברשות, אבל אם אתה תזיק לקרוון, ודאי שלא שייך פה ברשות, לכן נכון. אז מה? אם יש טוב, זו שאלה מעניינת. כיוון שהוא עובד ברשות גם בקרוון, אבל הנזק לא היה כתוצאה מהעבודה ברשות, אלא כתוצאה מאחרת. האם גם לכך ניתנה לו הרשות? הסברה אומרת שבמקרה כזה הוא כן יהיה חייב, אבל יש מקום לעין בסוגיה. מה יהיה אם זה גם המשרד שלו הקרוון? מכאן אני רוצה לסיים אולי בשאלה האחרונה, באמת שאלה מעניינת, האם, שאלה שבעצם העליתם מקודם, לפי הרמב"ן אמרנו שמזיק ברשות, פטור. אין עליו דין של אדם המזיק. מה הכוונה? האם אפילו אם הוא יהיה פושע יהיה פטור? עד איזה רמה נפתור אותנו? האם אין שום אדם המזיק לאדם שעובד ברשות, שמקבל דבר לידיו ברשות? אז זו שאלה מאוד מעניינת. נפקמינה תהיה, מה קורה גנן? גנן עובד ב... לפעמים אין נפקמינה, כי בכל מקרה יש עליו דין של חיובי שמירה. אז הוא יהיה חייב מטעם שהוא שומר. אבל מה, הוא שומר שכר, אם זה פשיעה, גם שומר חינם חייב. אבל מה קורה במקרה אחר? נפקמינה, גנן עובד בגינה. הוא עובד בגינה, והוא פשע תוך כדי עבודה והזיק לגינה. על קרקעות, כמו שאמרנו, אין חיובי שמירה, אין דין של חיובי שמירה, זה גזרת כתוב שממעט את קרקעות מחיובי שמירה. כלומר, הוא חייב לשמור על הקרקע, אבל אין, אם הוא הזיק אותה, הוא פטור מלשלם. אז לכן, במקרה כזה, אדם המזי, במקרה כזה אין חיובי שמירה, אבל האם נחייב אותו מצד אדם המזיק? הוא עובד ברשות, נכון? בקרקע עובד ברשות. אפילו אם אפשר בקרקע, אנחנו נפתור אותו מהדין אדם הממזיק. אז בואו נראה. זו שאלה מאוד מעניינת. תסתכלו במקור 9 ברמב״ם, בהלכות אישות, פרק כף א', הוא דן מעשים שקורים הרבה. אישה עובדת בבית, עקרת בית, שברה כלים. שטפה את הכלים תוך כדי נשברה צלחת. האם היא חייבת לשלם או לא? אומר הרמב״ם, האישה ששברה כלים בעת שעושה מלאכותיה בתוך ביתה פטורה. ואין זה מן הדין. מהדין באמת הייתה חייבת לשלם. אלא זאת תקנה. שאם אין אתה אומר כן, אין שלום בתוך הבית לעולם, אלא נמצאת נזהרת ונמנעת מרוב המלאכות ונמצאת קטטה ביניהם. אומר הרמב״ם, משום שלום בית, תקנו חז"ל שאישה ששברה כלים תהיה פטורה. אומר הרייבט, למה אתה אומר שזה רק מתקנה? פטור מעיקר הדין, האישה ששברה כלים בעת שעושה מלאכותיה בתוך ביתה, פטורה. אין זה מן הדין, עד כאן זה דברי הרמב״ם, אמר אברהם, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שהיא שמירה בבעלים, שהוא סחור לה בכל שעה. אבל תמיד סחור לאישה לעזור לה, כי צריכה עזרה. לכן זה נחשב שמירה בבעלים, ואין דיני שמירה. שומר בבעלים מהדין פטור. לכן גם, אפילו בפשיעה. אז גם אם האישה פשעה ושברה כלים, היא פטורה בגלל שמירה בבעלים. נו, מה אתם אומרים? שאלה יפה. למה הרמב״ם לא אמר שהיא פטורה מצד שמירה בבעלים? שהרמב״ם לא פוסק כמו הרמב״ן. לגבי מה? שוב, אנחנו מדברים פה עכשיו על שמירה בבעלים. מה? דין שמירה בבעלים זה דין של גמרא. זה דין בשומרים בכלל. לא קשור לכל מה שדיברנו היום. יש דין עם בעליו, עם בעליו עמו. כל אדם ששומר, שאדם שאל רכב מחברו, הבעלים עזר לו להמיס את הדברים לרכב, עזר לו להמיס את המזוודה לרכב, הוא נסע, זה נקרא בעליו עמו. אחר כך אם היה נזק, הוא פטור מלשלם. זה דין של בעליו עמו. אדם שכר חמור מחברו, הבעלים בא ועזר לו לחרוש, עבד איתו ביחד וסייע לו בחרישה, אם קרה משהו לחמור, הוא פטור מלשלם. לכן אומר רייבט שפטור מלשלם. מקשים האחרונים, טוב, פטור של שמירה בבעלים זה טוב למה? לדיני שומרים. אבל פה האישה גם יש לה דין של מזיק. וזה לא עוזר, שמירה בבעלים זה לא פותר אדם המזיק. פה היא אדם המזיק, איך אתה פותר אותה? יש פה כמה כיוונים של תירוצים, אבל יש פה אבני נזר וקהילות יעקב ועוד, שמתרצים על פי היסנות שראינו ברמב"ן. פה היא עובדת ברשות. אדם שעובד ברשות, הוא פטור. האישה יש לה רשות, נכון? לשטוף כלים. אז אם היא עושה את זה ברשות, היא פטורה מהנזקים. כלומר, הם סוברים שלמרות שהרמב״ם הולך בשיטת התוספות, בכל זאת הוא מונטה ליסוד של הרמב״ן, שגם מזיק ברשות הוא פטור. מהתוספות, מכך שלא תרץ ככה את המקרים, אז מוכח שלא סובר ככה. אבל הרמב״ם, אפשר להגיד שהוא מודל היסוד הזה. לא צריך להגיד, אבל מסברה, יש בזה היגיון, זה סברה שיש בה היגיון, אולי גם יש לו מקורות אחרים, אני לא יודע, אבל זה לא סותר. אפשר להגיד שהרמב״ם סובר מצד אחד שאדם המזיק מועד רק ברמה של אבדה ופשיעה, ומצד שני להגיד שגם מזיק ברשות פטור, ככה הם מתרצים את ה... מה? סליחה, הם מתרצים את הרייבד, סליחה. הם מדברים על הרייבד, נכון, סליחה. אבני נזר והקהילות יעקב מתרצים את הרייבד. למה האישה פה פטורה מלשלם, יש לה דין של מזיק? תשובה, מזיק ברשות. מה אנחנו רואים מהאבני נזר והקהילות יעקב האלו? בקשר לשאלה ששאלתם מקודם. פה אנחנו מדברים גם על פשיעה. יוצא שלשיטתם, הפטור הזה של ברשות הוא פותר אפילו מפשיעה. אין פה חילוק, אישה ששברה כלים, אין פה חילוק שבפשיעה היא חייבת, או הרמב״ם פותר מצד תקנה, אז זה בדיוק גם על פשיעה. וגם רבד, אתה רואה שהם לא חילקו בדברים שלהם, אז מדובר פה גם על פשיעה. אם הרמב״ם היה סובר שבפשיעה היא חייבת, היה לו להגיד את זה, היה לו לחלק, הוא לא חילק. הרמב״ם סתם, האישה ששברה כלים, פטורה. מעבר לזה שוודאי התקנה של שלום בית שייכת גם בפשיעה, מה זה פשיעה? אדם במשך חייו, לפעמים הוא פחות ערני, לא תשומת לב, יכול להיות שיש רשלנויות שהגיעו גם לפשיעה. מה זה פשיעה? לא מדובר פה. פשיעה זה לא אדם שהזיק בכוונה. פשוט התרשל ולא לא נזהר כמו שהיה צריך להיזהר. אז ודאי שייכת פה התקנה, וגם הם לא חילקו, אז פשוט שהם פותרים גם בזה. ומוכח מאבני נזר והקהילות יעקב עוד אחרונים שמתרצים ככה שהם סוברים שאדם שמזיק ברשות פטור אפילו על פשיעה. לפי זה אותו גנן שיזיק בקרקע יהיה פטור. לעומת זאת, המחנה אפרים אגב, בהלכות נזקי ממון, סימן A, אז רואים שם שהוא סובר שעל פשיעה חייב. הוא ככה מדייק את זה בריבה, אפשר אולי להתווכח על הדיוק, אבל זו ידעתו, שבפשיעה חייבים גם מטעם מזיק. לכאורה, מהריבה שמובא לפנינו בשיטה המקובץ, יצימו לב במקור 6. בואו נחזור למקור 6. אני קורא שוב 3 שורות מלמטה. כיוון שמתעסקין אל לטובת הניזק, לאו אדם המזיקו, ויש להם דין שומר. אם שומר חינם, שומר חינם, ואז הוא חייב גם, רק על פשיעה. ואם שומר שכר, שומר שכר. מסמע פה שכל החיוב הוא רק מדיני שמירה, וגם שומר חינם, שהוא חייב על פשיעה, זה רק מצד שהוא שומר חינם. אבל אדם המזיק, שעת הריבה, כפי שהוא מורה לפחות בשיטה המקובצת, שפטור גם על פשיעה, כשיטת אבני נזר. דעת הגרזן, הרב גולדברג, יש לו כמה ראיות מהגמרות, והוא מוכיח שככה גם לכאורה הסברה אומרת, וזה קשור למה ששאלת מקודם, שאדם שהביא חפץ לאומן, נכון, הוא פטור, נתן לו ברשות, התכוונתי שתתעסק, לא התכוונתי שתחייב איתם אדם המזיק, אבל ממה פטרתי אותך? רק מאותם דברים שמצד דיני שמירה לא היית חייב בהם. כלומר, אם נתתי לשומר שכר חפץ, אז זה, לא התכוונתי שעכשיו הוא יהיה חייב מעבר לרמת השמירה שלו. שומר שכר חייב על גניבה ועבדה, על אונס ופטור, אז לא התכוונתי שעכשיו הוא יהיה חייב גם על אונס. התכוונתי לפתור אותו מאונסים. ואם נתתי לשומר חינם, אז התכוונתי שהוא יהיה שומר חינם, הוא עושה לי את זה בחינם, הוא פטור גניבה ועבדה, אז גם מדיני אדם המזיק התכוונתי לפתור אותו מגניבה ועבדה. אבל אם הוא יפשע, הוא יהיה חייב גם כן מטעם אדם המזיק. ושוב, מה נפקא מינה? נפקא מינה היא במקום שאין חיובי שמירה, כמו בבעלים, או כמו הדוגמה שהבאנו על קרקעות, גנן שעובד בקרקע, והזיק, למרות שאין חיובי שמירה, אומר הגרזן, כיוון שאם הבאתי לו בשכר, התכוונתי, הוא חייב לשמור אז, נכון? או בחינם. זה שאין חיובי שמירה על קרקעות, זה לא שאין חיוב לשמור. אין את הדינים של ההתחייבויות, אבל נתתי לו, אני נותן לו כסף כדי שישמור, ודאי שהוא חייב לשמור. או גם אם זה בחינם, כי רמה שיש, מותן עליו לשמור. אז לכן הוא יהיה חייב מטעם אדם המזיק. אם זה בשכר, הוא יהיה חייב על נשים, גם על גניבה, ודאי, אם נתתי לו לעבוד בגנן שעובד אצלי בהתנדבות, אז על כל פנים, על פשיעה, הוא כן יהיה חייב מטעם אדם המזיק. זה אפשר לשמוע את הדברים של הרב גולדברג, וגם שיעור שנמצא באתר על חיובי אדם המזיק בין איש לאשתו. שם אפשר לשמוע את הדברים. טוב, אז זה סיכום. מה ראינו היום? רק נעשה איזה סיכום קצר. ראינו לגבי אדם מועד לעולם מחלוקת יסודית בין התוספות לרמב"ן. לפי התוספות חייבים רק על פשיעה ועבדה, ואילו לפי הרמב"ן, אדם מועד עולם, אפילו רוח שאינה מצויה כסערה שהייתה בזמן אליהו הנביא. עוד ראינו שלפי הרמב"ן יש כאן יסוד של ברשות. אדם שמזיק ברשות הוא פטור מדיני אדם המזיק. ופה ראינו שיש כמה שיטות. על מה הוא פטור? אבני נזר, הקהילות יעקב, סוברים שהוא פטור אפילו מפשיעה. הגרזן, ראינו שהוא סובר שהוא פטור רק ממה שגם מדיני שמירה הוא היה נפטר, ואולי שיטה אמצעית, זה המחנה אפרים, שהוא מביא בדעת הריבה, שעל פשיעה חייב, אבל על השאר פטור.